אבל למה?
אבל למה? הפודקאסט הכלכלי של הראל למי שרוצה לדעת, עם עופר קליין ולאה לב.
אבל למה?
אלן.
אלן.
מה קורה?
את באמת רוצה לדעת או שזה מתוך נימוס?
מתוך נימוס.
אז בסדר.
יופי. אז זה משמח לשמוע, ממש טוב לשמוע. טוב, תשמע, המדינה קצת בשיגוע. א', בסדר, הולכים לבחירות, נכון, נכון, אבל אנחנו רואים מה הולך עם שוק התעסוקה, ואתה יודע, אני שומעת על יותר מובטלים וענפים שלמים שלא מצליחים עכשיו למצוא עובדים. המסעדנות מסתבר ממש בברוך. אני אהבתי למלצר, חבל, חבר'ה.
תשמעי, ככה, קודם כל חסרים עובדים, ולא רק שם, אשתי טסה לחו"ל הבוקר.
זה עוד עובדת שחסרה.
ולא רק זה, יש גם שביתה במערכת החינוך נכון להבוקר.
המורים לא עובדים.
אז אין לנו אנשים, אין לנו אנשים גם ברמה האישית. התחלתי, גייסתי מילואים כבר.
אוי ובוי, זהו, אתה צריך להביא עכשיו מילואיניקים.
את הסבתות, את האחיות הגדולות.
אני מתפטר.
אין באמור בפודקאסט זה כדי להוות ייעוץ השקעות, שיווק השקעות או ייעוץ מס המותאמים אישית לכל משקיע, והאמור אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת ניירות ערך ו/או נכסים פיננסיים, וקבוצת הראל או מי מטעמה לא אחראים לכל פעולה נעשית בהסתמך על האמור בפודקאסט זה. מובהר גם כי קבוצת הראל עשויה לפעול בשווקים הנדונים בפודקאסט, וכן עשויה להחזיק או לסחור בנכסים הנזכרים בפודקאסט.
יש בעיה של עובדים.
נכון.
שיעור האבטלה במשק שלנו מאוד נמוך, 3.5%, זה מאוד נמוך, אבל גם הנתון הזה הוא משקר, כי כמו שאמרנו גם לפני זה, שיעור האבטלה הזה הוא לגילאי 15 פלוס. זאת אומרת, זה גם הבת שלי וגם סבתא שלי, שתיהן לא כוח עבודה גדול, כאילו נספרות פה.
אבל הן מובטלות, הן לא עובדות אלה, יאללה שיקומו יעשו משהו.
על הספה,
די, מה זה?
אז, אבל אם מסתכלים גילאי 25 עד 64, שזה מה שנקרא אוכלוסייה בגיל העבודה, אז שם אנחנו רואים שיעור אבטלה של 2.9%, שזה הכי נמוך ever. אוקיי? אז קצת... הלכתי עד בן גוריון, באמת, הכי נמוך.
מה זה אומר עלינו כחברה? טוב,
זה... מה זה אומר בכלל על אבטלה בכלל? קודם כל, מה זה אבטלה בכלל? זאת אומרת...
אנשים שמקבלים כסף מהמדינה, לא?
אז זהו שלא.
אוקיי.
את יודעת בכלל איך עושים את זה? יש סקר. הלמ"ס עושה סקר, צלצל אליך, שואל אותך, חודש שעבר עבדת או לא עבדת?
כן.
אם אתה אומר שעבדת, אתה מקבל סדרה, אני יודע פשוט כי הייתי בסקר הזה פעם, אתה מקבל סדרה של שאלות של כמה שעות עבדת, כמה שעות נוספות עשית, האם היית בחופש?
נשמע חפירה מאוד גדולה לכל אדם.
אם אתה אומר שלא עבדת, אז הם שואלים אותך עוד שתי שאלות. האם חיפשת עבודה או לא? אם אתה אומר לא חיפשתי עבודה, זהו, גמרת את השאלון, אתה בכלל...
שוחרר, יא מובטל.
לא, אתה לא מובטל, אתה בכלל מחוץ לשוק העבודה, כי לא עבדת וגם לא חיפשת עבודה. אתה לא מובטל, אתה מחוץ לסטטיסטיקה, נגמר עליך. אם אתה אומר שחיפשת עבודה, אז אתה מובטל. אוקיי? אז אתה מבינה, ההגדרה הזאת היא נורא נורא מצומצמת, ולכן, תחשבי, אוכלוסיות ענקיות שנגיד, חיפשו עבודה והתייאשו, או שבכלל לא מחפשים עבודה, או שעובדים בשחור, או... כל אלה בכלל לא נספרים בסטטיסטיקה הזאת.
הבנתי, הבנתי.
זה נושא מאוד מאוד מורכב, ולכן אני חושב ש...
נכון, אנחנו כן רוצים להציג בכל... אנחנו... עם כל הכבוד אליך, עופר, יש פה מומחית אמיתית, אנחנו מערכים האמת, ליאת בן תורה שושן. שושן, חבר'ה, אנחנו עדיין מפרגנים למשפחה, כמובן, מנהלת מחלקת ניהול קריירה ב-All Jobs.
אהלן, אהלן.
אני לא יודעת שיש מחלקה כזאת, למרות שזה הגיוני, כי אתם, זה מה שאתם עושים.
מחלקה ענפה שמלווה 500 איש כל חודש. אני כבר בערך 17 שנה ב-All Jobs, דינוזאור לא קטן.
וואו, 17 שנה במקום עבודה אחד, זה היום...
זה לא מעט.
ואת אומרת לאנשים איך להחליף קריירה.
ואני אומרת לאנשים איך להחליף קריירה ומתי. זה אפילו לא אני, יש 500 איש, יש לנו צוות יועצים מדהים.
אוקיי.
אבל את צודקת, לאה, השוק בשיגוע.
מה קורה שם?
בשיגוע רציני, אגב, אתה יודע, אני לאורך השנים... לא מעט פעמים ידענו ששינויים בשוק התעסוקה מחלחלים לאט, ורגע היה לנו את הקורונה שהאיצה אותנו fast forward בתוך התהליכים, כמו שלא ראינו מעולם, אנחנו רואים את אחוז האבטלה מאוד מאוד נמוך.
תשמעי נתון מדהים, באפריל 2020 היו 1.3 מיליון איש, 31% מכוח העבודה אצלנו, בבית.
מדהים.
כן, מדהים. בינתיים הם לא ישבו, חלקם לפחות, נכון. לא ישב זה, חלקם נכון. מצאו עבודות אחרות, והנה עכשיו רוצים שהם יחזרו, והם כבר חלקם לפחות לא נכון. בעניין.
חלקם לא בעניין, חלקם עשו הסבה תעסוקתית נכון. מוצלחת. אנחנו, אחד הדברים שאנחנו רואים, אגב, שוק הפרילנסרים, שהוא מעניין כשלעצמו, מה שמעניין זה שהמנעד של הגילאים בו צמח בצורה משמעותית. אם פעם היינו רואים אנשים שעושים הסבה רק בגיל ה-30-40, כבר אחרי קריירה יפה, הופכים להיות נותני שירותים, היום אנחנו רואים כבר חבר'ה צעירים שנכנסים לעולמות של דיגיטל ודרופשיפינג, ובאמת, אנחנו רואים את המנעד, אנשים עשו הסבות, למדו, וכתוצאה מזה, ומאוד כל מיני תהליכים מורכבים, יש לנו הדור הזד ויש את הקורונה, בסוף אנחנו רואים שהשוק משווע לידיים עובדות, משווע אגב, כמו שלא ראינו אותו הרבה זמן.
הרבה מאוד זמן.
אז זה אומר בעצם כל מה שאמרת בהתחלה לגבי זה שהם נחשבים למובטלים, הם מחפשים עבודה, בעצם מתקשרים אליהם על המס ואומרים שלום אדוני, האם אתה מחפש עבודה? והוא אומר, לא, מצאתי, אני מוכר ציורים מהבית, כיף לי, אני מצייר את החתול שלך.
ומכלל מחוץ לסטטיסטיקה.
ואז בעצם הוא אומר, אוקיי. טוב, אז תודה שלום, אז, כן. אתה לא, אז אתה נחשב לעובד, אבל בינתיים, במשרד שבו עבדת לפני, איך אתה חסר, איך אתה חסר, אתה מצייר לך חתולים מהבית, ובינתיים במשרד שלא ראו אותך בקורונה, פתאום מחפשים אותך.
מחפשים אותך ומשקיעים כספים בגיוס עובדים, כמו שלי השקיעו לפני, החל ממיתוג מעסיק, ועד זה שאנחנו רואים שלמשל, המשרות שמפורסמות ב-All Jobs כבר בערך כחצי שנה, יש מעל 40 אלף משרות פנויות בכל רגע נתון. זה מספרים יוצאי דופן. אנחנו רואים משמעותית, פחות קורות חיים שמגיעים על כל משרה. אם בעבר היינו מקבלים מאות ועשרות של קורות חיים, היום המלחמה על כל עובד הופכת להיות מאתגרת, והמספרים מדברים בעד עצמם.
כן, יש היום יותר, בכלל לא רק אצלכם, במשק באופן כללי יש יותר משרות פתוחות, מה שנקרא, מדורשי עבודה.
בדיוק.
אז רגע, שנייה, לאן אנשים הולכים? זה מה שאני מנסה, קודם כל, שאלה ראשונה, איפה אנשים הולכים?
שאלה נהדרת.
איפה עובדים פה?
כי כולם אומרים, אם יש כל כך הרבה, איך יכול להיות שלא מוצאים עובדים? אז בסוף, המשק שלנו צומח. ויש משוואה שאומרת, צמיחה שווה כוח אדם. כשארגונים גודלים, וראינו ארגונים גודלים לא מעט במהלך הקורונה ואחרי שצלחנו את המשבר הראשוני, מחפשים יותר ויותר ידיים עובדות, וככל שארגונים צומחים, בסוף אתה עובד עם אותו הקהל, וזה מאתגר למצוא עובדים, ומעסיקים, משקיעים, לא מעט כסף בגיוס, לא מעט כסף בשימור, לא מעט כסף במיתוג מעסיק. אנחנו גם רואים שההיצע המטורף הזה של המשרות, יש אתם יודעים את תופעת הפומו, והפובו, אנשים גם יש להם כל כך הרבה הזדמנויות, וגם כל הזמן חושבים שההזדמנות הטובה נמצאת מאחורי הדלת. בסקר שעשינו ב-All Jobs ראינו ש-53% מהמועמדים מדווחים שהם מציצים בהזדמנויות אחרות בכל רגע נתון, ומה שהדהים אותנו היה, זה שגם עובדים שדיווחו על שביעות רצון ממקום העבודה שלהם,
גם בדקו.
מחפשים באותו השיעור.
זה עידן הטינדר, אנחנו רק מחפשים.
וואו. ועובדים מבינים שהמשוואה היא לא רק בגיוס, אלא היא בשימור העובדים, אנחנו רואים העלאה של שכר, לא מעט מעסיקים דיווחו, ואיך 28% דיווחו על העלאה אקטיבית, מי ראה את המעסיק שלו, פשוט נותן העלאת שכר, זה מדהים.
אני חייבת להגיד שחברה מאוד טובה שלי, הייתה בצד השני של העלאת שכר הזאת, והיא באה אליי, מופתעת, אני קיבלתי כסף משום מקום, היא כל כך מבסוטה מהחיים, זהו, הם רואים שהם משקיעים בזה, באמת לא שמעתי על דבר כזה שמעסיק בה ומציע עוד כסף.
זה מאוד נפוץ, ובכלל לא דיברנו עוד על ההייטק, אנחנו...
אז מה קורה שם?
אני חושב שלהייטק נקדיש פרק שלם, כי זה באמת...
נקדיש פרק שלם, זה נדרש.
זה נדרש, בסדר. אבל בכל זאת, אנחנו רואים שכמה נגיד עובדים בארץ הולכים באמת להייטק, כי זה מרגיש שכולם הלכו להייטק.
כל מי שכולם חושבים שההייטק שולט במדינה, וזה עושה רעש, כן, זה מדובר באחד מקטרי הצמיחה הכי גדולים שלנו,
כן.
בערך רק 10%.
בדיוק 10%.
בדיוק 10%. אגב, יש צפי העלייה, מדברים על 11-12 עד סוף השנה.
ואני אגיד לך למה אנחנו מרגישים את זה ככה, כי זה פשוט הגידול ענק. היה, נגיד ב-2019 היו רק 8%.
נכון.
אז זה גידול שאין בשום סקטור אחר.
כן, אבל אני רואה חברים שלי שהיו מסטנדאפיסטים ועד עורכי דין, שפשוט אמרו, טוב, ביולוגים, אמרו, אני מפסיק לעשות את כל מה שעשיתי, לפח, אני עושה איזה קורס חודשיים, שלושה, והולך, כן, הולך לעבוד במשכורת טובה גם.
נכון.
הם מציעים משכורות טובות, לא?
מציעים משכורות מצוינות.
אבל שמעתי גם שהבועה קצת מתפוצצת, לא?
נכון, נדבר על זה, היא גם קצת מתפוצצת, אבל בסופו של דבר, הם מציעים משכורות מצוינות ותנאים טובים, ולא מעט, יש המון רעש סביב ההייטק. אנחנו רואים שלטי חוצות החוצות, מי היה מאמין שהלקוח מספר אחת של שלטי החוצות לדעתי במדינה זה חברות ההייטק.
ממש.
אז אתה רואה לא מעט חברות טכנולוגיות שמפרסמות, והמיתוג שלהם הוא מיתוג מעולה, וכן, נכון להיום, בגלל שהם צריכים לגייס לא מעט עובדים, יאיר לפיד אמר מעל מיליון עובדים, הוא רוצה לראות עוברים לתוך ההייטק, יש המון הכשרות.
אני חייב להגיד שמיליון זה מספר עגול גדול כלשהו, מה שנקרא.
לגמרי, והתוכניות הן לצערי פסימיות, ויחד עם זאת, המיתוג הוא מטורף, הפרסום הוא מטורף, יש היום קורסים, הדוק, יש היום בוטקמפים, ויש היום כל מיני קולות קוראים, מה שנקרא בשם המדינה, כדי להמיר את כוח העבודה, לעשות מה שנקרא אפסקילינג או ריסקילינג לתוך חברות טכנולוגיות, וזה מעניין, לא מעט אנשים עושים את זה בהצלחה.
אבל זה בא על חשבון תחומים אחרים, לא? יש מלא תחומים שחסרים בהם עובדים.
נכון.
איפה?
האמת היא שיש המון תחומים שחסרים בהם עובדים, וזה חוצה תעשיות, וזה חוצה מגזרים, ותמיד אני אומרת, זה כואב בהייטק, כמו שזה כואב במלצרות, כמו שזה כואב בכל אחד מהתחומים, החוסר הוא באמת בכל התחומים והמגזרים. אנחנו רואים את זה מנותני שירותים ועובדים כלליים ויצור ומסעדנות. אגב, שם הדרישה תמיד הייתה גבוהה, ותמיד היה קשה לגייס, זה לא שהמצאנו את הגלגל, אבל עכשיו הדרישה היא הרבה יותר גדולה, והקושי
שם הרבה יותר פשוט דרך אגב. אנשים מחפשים שמישהו יעבוד יום שלם בשכר מינימום, ולא מבינים למה אנשים לא מגיעים. תיתן טיפה יותר, יותר שאנשים כן יגיעו.
נכון. אגב, אני אחדש לך שהם נותנים היום לא מעט יותר, ועדיין לא באים. אתה יודע, כי אנשים כבר בקורונה עשו הסבות מקצועיות, והלכו, וחלקם עשו דיגיטל, וחלקם עשו דרופשיפינג, וחלקם כבר מצאו מקום עבודה מוסדר, בתפקיד שהציע, כי יש שם באמת המון הזדמנויות, ופתאום קשה לך לגייס את העובד הזה.
לגמרי.
אבל בואי נדבר שנייה, קולד טרקי, לא קולד טרקי. איך אומרים, נו, ישר ולעניין באנגלית, לא משנה, בקיצור.
סטרייט פורוורד.
בואי נדבר תכלס, יש מילה יפה בעברית, תכלס, בואי נדבר תכלס. איפה מרוויחים הכי טוב, איפה מרוויחים הכי פחות טוב?
אז איפה שמרוויחים לצערי הכי פחות טוב, זה באמת בעולם של חברה ורווחה, אנחנו רואים עובדות סוציאליות, וההוראה, אנחנו כולנו התעוררנו הבוקר לשביתה, מי בינינו הורים לילדים, אז באמת השכר הוא יחסית שכר מינימום, אנחנו לא נראה הרבה מעל, כל נותני השירותים, הנושא של עובדים כלליים, עובדי יצור, עובדי כפיים.
זה אלה מאוד כללי, עובדים כלליים. את יכולה קצת להיות ספציפית מה זה עובדים כלליים.
מה אומר עובדים כלליים לרוב? עובדים שהארגון לרוב יהיה מוכן להכשיר אותם. זה יכול להיות עבודות מחירות שמכשירים, פקידות, עבודות יצור, בק אופיס כזה התחלתי. אז מכניסים אותם הרבה פעמים לתוך עבודות כלליות. ומהצד השני בסקאלה, לא בצורה מפתיעה, נמצאים התפקידים הטכנולוגיים בחברות טכנולוגיות, שם רמות השכר סביב, מתחילות בממוצע סביב 20,000, ונעות לכיוון ה-50, 60, 70, תלוי מה המקצוע שלך ומה ההתמחות שלך.
אז מה שנקרא יוקר המחיה?
אם את מפתחת תוכנה או דאטה סיינס.
כן, ברור, זה גם, לא כל עכשיו בן אדם בהייטק, אתה לא מזכירה בהייטק ואתה מקבל 50,000, יש גם תפקידים בפנים, אבל זה מרגיש כאילו יוקר המחיה לא נוגע בהם, אם אתה מרוויח עכשיו 40,000 שקל בחודש.
זה לא שיוקר המחיה לא נוגע בהם, הם מבינים שאם הם לא מוציאים את מה שהם לא שולפים את האקדחים הגדולים, הם לא הצליחו לשמר את העובדים. אני יכולה לשתף אתכם שאחותי מפתחת תוכנה, והיא הודיעה שהיא רוצה לעזוב את הארגון שלה, אוטומטית הרימו לו את השכר לדעתי ביותר מ-10,000 שקלים, ונתנו לה מענק הישארות של יותר מ-150,000 שקלים. זה לא, זאת לא הפתעה, זה קורה בהמון ארגונים. מהצד השני, בארגון שמאוד רצה אותה, הציע לה מענק חתימה כפול. עכשיו, בסוף אתה אומר, איזו הזדמנות מטורפת, אבל הם מבינים בסוף שכוח האדם באמת שווה צמיחה. ואנחנו רואים את ארגוני ההייטק, ואנחנו נדבר גם על המשבר, אבל אנחנו רואים את ארגוני ההייטק בצמיחה מאוד מאוד גדולה, הם צריכים להראות הוכחות למשקיעים שלהם, ואם אין להם כוח אדם שיעשה את זה, הם לא יצליחו.
דרך אגב, זה לא רק שכר, כי בסופו של דבר, מקום עבודה נותן לך סיפוק, נותן לך לפגוש אנשים בבוקר.
נכון, זה הרבה יותר משכר.
בדיוק, זה לא רק השכר, ומנסים למשוך עובדים בכל מיני אופציות, אנחנו רואים את זה מסביב.
תרתי השמה אופציות. בסופו של דבר, נכון, בסקרים שאנחנו עושים, אנחנו רואים ששכר לא בצורה מפתיעה, באמת מככב, כן, מה שנקרא ברשימת המוצלחים או הטובים ביותר למשוך עובדים. מצד שני, אנחנו רואים שעובדים חשוב להם המשמעות והיכולת שלהם להתקדם בתוך ארגון, וכמה התפקיד שלהם הוא משמעותי, וגם הנושא של האוטונומיה, כמה הם מצליחים להוביל בעצמם, ולא פחות אגב, חשוב להם סביבת העבודה שלהם, איך המנהל שלהם ואיך הצוות שלהם, וכמה נעים להם בבוקר, מעבר למה נכנס להם בסוף כל חודש לבנק, כמה נעים להם להיות בתוך סביבת נכון, העבודה שלהם.
שמעת עופר, זה חשוב כן, יחסים כן. עם קולגות.
לגמרי, יש מחקר שמדבר על זה שבערך שליש מהאושר של עובד בא מהשכר, ושני שליש זה באמת כל הדברים האלה מסביב.
נכון, ואני יכולה להגיד לך, אצלנו במחלקת ניהול קריירה, אנשים עוזבים לא בגלל השכר הרבה פעמים, הם עוזבים כי הם מרגישים לא מוערכים, כי הם מרגישים שהמקום שלהם או היכולת שלהם לבטא את עצמם, את היכולות שלהם, היא לא כמו שהם היו רוצים.
אני אגיד לך איפה הכי רואים את זה, בסקטור הציבורי, ששם השכר אי אפשר לשחק איתו הרבה, בונוסים אין, ושם באמת אתה רוצה להשאיר את העובד, רק ככה.
נכון. אגב, ראיתי אתמול כתבה באינסיידרס על זה שבבוסטון, בארצות הברית, הרי בסוף כל התופעות של ההתפטרות הגדולה שאנחנו רואים בארצות הברית, אנחנו רואים כמובן את הניצנים שלה גם בארץ, והייתה כתבה על זה שהמשטרה נותנת בערך מענק חתימה של $20,000 להביא שוטרים, כן? ואני יכולה להגיד לכם שגם במשטרת ישראל או בארגונים ציבוריים, האתגר של להביא עובדים הוא גדול. הוא גדול אגב לא רק כי המשכורות הן מאוד מובנות. אגב, שם לא תראה הרבה פעמים אפליה בשכר, כי הכל מורכב מדרגות.
ואין בונוסים.
נכון, והרבה פעמים הם כבר נתפסים לפעמים קצת יותר שמרניים, מסורתיים, ובאמת, גם אגב, משטרת ישראל יש לה כל מיני תוכניות לתמרץ ולהשאיר עובדים. גם כמובן אנחנו רואים את משטרת בוסטון עושה את זה, שזה מדהים בעיניי, ובסופו של דבר, הסקטור הציבורי מתקשל, לא פחות אגב משאר הסקטורים, אבל מתקשל.
אני חייבת להגיד, אגב, בעניין המחירת עובדי הייטק, זה כאילו נהיה כדורגל, אפרופו בשיתוף הפודיום, זה כאילו מוכרים עכשיו, שחקנים עכשיו לרכש, יש כן, פה רכש, כן, כן. וצריך לשמור על הרכש הזה, זה מדהים. אבל רציתי לשאול את אופר גם, כן. מדברים כל הזמן באמת על העניין הזה של מה לעשות, זה, יש רופאים ויש מורים ויש את הזה ויש הייטקיסטים, והם מקבלים יותר כי יש יותר ביקוש? זה באמת עניין של היצע וביקוש? יש יותר ביקוש פשוט להייטקיסטים? זה הכל?
תראי, פערי שכר, יש כמה גורמים לפערי שכר. בגדול, בסופו של דבר, בשיווי משקל, השכר שלך צריך להיות שווה לתפוקה השולית שלך. אוקיי, עכשיו יש הבדל ב...
לא על התפוקה הראשית? לא הבנתי למה דווקא השולית היא החשובה.
כי זה מה שמבדיל אותך מהעובד הבא. זה האפסילון, היתרון שלך על פני העובד הקודם שהם לקחו.
אוקיי?
אוקיי. בדיוק. עכשיו יש בעצם הבדלי יעילות בין עבודות. למשל, בענף התוכנה, שעת עבודה, אני מייצר הרבה יותר, אני מייצר משהו מתוחכם יותר. רווחי יותר מאשר בחקלאות, לכן התפוקה בעצם גבוהה יותר, לכן השכר שם הוא גבוה יותר. אבל יש עוד הרבה הבדלים שהם רוחבים, למשל, עשיתי רשימה קצרה.
אוקיי.
למשל, עבודה במונופול לרוב תאפשר שכר גבוה יותר, אוקיי? כי אין תחרות.
נכון.
אופי העבודה, עם עבודה שהיא עם ידע מול משהו שכל אחד יכול לעשות.
ברור.
זה ברור. נכון, ככל שצריך יותר הכשרות, זאת אומרת, תעודת עורך דין, תעודת רואה חשבון, כל מיני דברים האלה, אז כמובן שהשכר יהיה גבוה יותר.
כן.
יציבות בעבודה, ככל שהמקום הוא יותר יציב, ופחות יש סיכוי שיפטרו אותך, אז ככה, כמו למשל סקטור הציבורי, ככה השכר יהיה נמוך יותר.
אוקיי.
כי אמרנו, זה תחליפי.
נכון.
אותו דבר עם קידום, ככל שנגיד ג'וניורים יקבלו פחות, כי יש להם אופק קידום מאוד מהיר.
אוקיי.
זה גם זה. נוכחות של איגודי עובדים, גם אפרופו שביטה, זה גם דבר שמעלה את
ה... כן, שבשנייה שאתה מתאגד אז יורד לך השכר?
לא, מעלה לך את השכר.
אבל זה...
האיגוד דואג לך לשכר גבוה יותר.
לא יודעת, אני מסתכלת על המורים, אני אומרת, הם התאגדו נורא יפה, אבל הנה, משהו לא מספיק, מה קורה?
אז זאת אומרת, יש המון... לא, התאגדו זה, ואם לא היה איגוד, כנראה ש... חלקם היום מקבלים משכורת הרבה יותר גבוהה, וחלקם משכורת יותר נמוכה.
אז זה ממש, אתה מסתכל, כאילו, לא יודע, את כל הקריטריונים שעברת עליהם עכשיו, על הכשרה וזה, אתה צריך הכשרה כדי להיות מורה. אתה, אתה כן צריך להיות מורה ממש טוב, ולא כל אחד הוא מורה טוב. זאת אומרת, נכון. גם פה יש עניין של איכות.
נכון.
אז למה לא? אז למה לא? מה, כי יש איזו שיטה, אני מבינה, כן?
כן, אבל זה בדיוק העניין. הנה, הרבה מורים עכשיו בורחים, מורים למתמטיקה ומורים לאנגלית.
בורחים, כן.
הם בורחים להייטק.
ברור.
למשל, זה בדיוק העניין. ואם השכר לא יעלה, אז לא יהיו מורים. איי, זה נורא פשוט.
טוב, בסדר, אבל בעיה שזה יוצא מהכיס של המדינה, כי אז כולם מתחילים להגיד, בצגלם, מה עכשיו?
תשמעי, יש, אפשר לדבר על מערכת חינוך פרטית, זה גם כן משהו שאפשר לדבר עליו, אבל לא בבית ספרנו.
לא, בואו, זה מאוד מעניין, זה נושא מאוד מעניין שמתישהו.
במערכת חינוך פרטית, השכר למורה יהיה הרבה יותר גבוה.
נכון, מצד שני, אבל...
תסתכלי בארצות הברית, למשל.
העניים עכשיו יקבלו חינוך לא טוב.
יש ויכוח על זה, כמה לא טוב, ושוב, זה עניין של שני הערכים האלה נפגשים, אתה לא יכול, או לא נפגשים, כן? אתה לא יכול לתת, אם אתה נותן לכולם אותו דבר, אז יש לזה מחיר. אין איזה.
לא יודעת, עדיין יש כאלה די, כאילו בתי ספר שהם נחשבים ליותר טובים, והם כן כזה להשאירים יותר, גם ככה. לא, זה גם ככה קיים הרי, אז בוא נעשה שלפחות הציבורי יהיה מספיק טוב.
בארץ זה הרבה פחות, יש מעט מאוד בתי ספר פרטיים בארץ.
בסדר, אבל בכל זאת אתה, לא, אז אנחנו לא נצא מזה, לא. אתה כזה קפיטליסט גדול, בוא, כן רציתי לשאול את ליאת, דיברת מקודם על הפערים המגדרים שאנחנו פחות רואים אותם בשוק הציבורי, כי באמת אני יותר מדי לאן לזוז, אבל מה קורה בשוק הפרטי נגיד?
אז פערי השכר המגדריים הם נושא בועט ועצוב, עשינו סקר מאוד מאוד גדול ב-All Jobs, ואנחנו מדברים על זה בלא מעט מדיות, תמיד אני אומרת שאנחנו רק משקפים את הנתונים, אין לנו דעה נחרצת, אבל הפערים הם פערים של מעל 35% בממוצע בין שכר של גברים ונשים. אגב, מדובר בתופעה עולמית, זה לא רק תופעה אצלנו, זאת פערי שכר, תופעה עולמית, לא יודעת אם אתם יודעים, אבל קידמו החל מ... יוני האחרון, תחילת החודש, חוק או תיקון לחוק השכר, שבו חברות מעל 500 נכון. ועובדים צריכות להגיש דוחות שמראות לפי כתלוג של קבוצות אצלהם בארגון, האם יש פערים מהרמות השכר, והאם יש פערים בין גברים לנשים. זאת התחלה מעניינת, לא מספיק טובה, אבל אנחנו רואים פערים מאוד ברורים ומובהקים בין גברים לנשים. יש לא מעט סיבות מאחורי זה, החל מההבניה החברתית, והעובדה שבאמת הגברים עדיין הם המפרנסים העיקריים, כן. וגם ראינו
ובקורונה,
ראינו את הנשים, מה שנקרא סטטיסטית, מחלצות כן. ראשונות לאחור ונשארות עם הילדים, ועד שבסופו של דבר לא נראה שינוי בתפיסה שנשים הן לא מפרנסות משניות, ושכמובן המדינה תיתן את התשתית הנכונה, הפערים האלה לצערי ימשיכו להיות, אנחנו רואים אותם ממש בצורה חותכת.
אני חייב לשאול, כל הזמן מדברים, או לפחות הרבה מדברים, על הפערים המגדריים, אבל יש פערים נוספים, למשל, אפילו בתוך הקבוצה, נגיד בין גברים, גברים ערבים מול גברים יהודים, גברים מבוגרים מול גברים צעירים.
נכון.
אתיופים, יש המון נכון. זה, ולדעתי יש גם שם פערי שכר מאוד משמעותי.
נכון, מדברים גם על
וגם
זה.
וגם נשים, זאת אומרת, קחי אישה מבוגרת ערבייה, הלך עליה.
יותר מאתגר, נכון, יש בעצם פערים גם בתוך הקבוצה, אבל הפערים המדוברים
זהו, שכולם מדברים על זה, אני אומר, בוא נכון. נעלה את האלה שלא מדברים עליהם.
בוא נסיט את הפנס. אז כן. תראה, אז אבל יש פערים, שני... אנחנו לא נאורים כמו שהיינו רוצים להיות.
לא, אנחנו חצי מהעולם, זאת אומרת, לא בקטע רע, אבל זאת אומרת, גם האתיופיות יכולות, והערביות יכולות ליהנות מזה שאנחנו מדברות על זה שאין, שיש פערים, אבל הפער הוא כל כך בועט בתוך הפרצוף, בגלל שאנחנו חצי מהעולם. נכון, אנחנו נכון. לא איזה קבוצה
ברור,
קטנה,
ברור,
אנחנו
ברור.
הרוב אפילו.
נכון, והמטרה היא לנסות לגשר על הפערים האלה, גם המדינה יש לה תוכניות, אם זה בני מיעוטים בלגשר, ובאמת תוכניות הכשרה, ויש לא מעט ניסיונות, ובאמת, הדבר העיקרי שאנחנו שומעים עליו זה הפערים בין גברים לנשים, ואנחנו רואים את זה גם במגוון תפקידים מאוד מאוד רחב, ובסקר אגב שעשינו, יותר מ-50% מהגברים דיווחו שגם אם הם ישמעו על פערים או יציפו את הפערים, הם לא חושבים שזה יפגע, לא יפגע בהם באופן ישיר.
מה זאת אומרת?
הם אמרו שבעיניהם גם אם הם יגלו שיש פערי שכר משמעותיים בתוך הארגון שלהם, הם לא חושבים שזה ישפיע עליהם באופן ישיר. ואני הרבה פעמים אומרת, אגב...
הם אומרים שהם מרגישים נוח עם זה?
כן, זה לא ישפיע עליהם. כן, לא...
לא מדיג אותם.
לא מדיג אותם, ואני אומרת, אגב, השינוי מתחיל בנו כחברה, מתחיל בנו גם כגברים, רגע, האם זה מפריע לנו ואיזה סי אנחנו אומרים בתוך החברה, וגם נשים, אגב, אני אומרת, נשים במחקרים רואים שהן מבקשות פחות.
הפניות חברתיות, כן, זה בעיה.
כן, אז תגיעי לרעיון עבודה, ותעשי מחקר של טבלאות שכר, ומתחם שכר, ומה הערך שלך, ותבואי לדרוש. ואגב, תבואי לדרוש, כי גם חלקם בכלל לא מגיעות לדרוש.
הכנה מאוד, זה דבר מאוד מאוד חשוב.
נכון, אז גם זה מתחיל, השינוי מתחיל בנו, ובטח גם בניסיונות של המדינה, יש בניו יורק, היה סערה מאוד מאוד גדולה, על חוק של חוק גילוי שכר, שארגונים צריכים להגיד מה רמות השכר, ובמשרות שהם מפרסמים, שזה מדהים, הם צריכים להגיד לכולם מה יהיה רמת השכר. זאת אומרת שאם אני אישה, או גבר, או בן מיעוטים, וראיתי את רמת השכר, פגשתי את המעסיק, זאת לא הפתעה, הוא לא ינהל איתי מסע ומתן. הרי אם אמרתי ברעיון עבודה 8,000, אז הוא יגיד, יאללה, מדהים, אז גם אם שלמתי, תכננתי לשלם 15, נכון. זה מדהים לי, נכון? אז זה אמור למנוע את זה.
הוא צודק מבחינתו.
כן. מבחינתו, כן, הבעיה זה שכשהוא בא והוא אומר, את אישה, תקחי את השמונה הזה ותסתמי את הפה, פה הבעיה שלנו.
לא, זה ברור, זה ברור. אבל אם מלכתחילה היא ביקשה שמונה, אז הוא לא ייתן לה 15.
נכון, כי כל הזמן היא תטו לה, את לא שווה 15, נשמה, אל תהיי חוצפנית. אני מפחדת להיות חוצפנית, אני זוכרת שאני ניגשתי לעבודות בסייבר, ופשוט אמרתי, וואו, אני לא... באמת ככה אתם חושבים שאני לא נכון, וזה כאילו אני רואה עכשיו חברים שלי מרוויחים, היו, הרוויחו באותה תקופה פי 2.5 ממה שאני כאילו השתגעתי מזה. כן, כן.
זה עניין הבנייתי תודעתי, ואגב בניו יורק הצליחו המעסיקים לדחות את זה עד לנובמבר, אז stay tuned, אנחנו, עוד פעם מה שקורה בארצות הברית, הרבה פעמים אנחנו רואים את זה קורה, מה שנקרא משליך גם אלינו, כן, בטח. כן. גם על תופעת ההתפטרות הגדולה שהם מדברים עליה לא מעט, ושוב הפרילנסרים, והפערי שכר בין גברים לנשים.
אוקיי, אז אני גם רציתי ככה לשאול בכללי, ברמת ה... דיברנו פה על זה שבאמת חברות מחפשות מלא עובדים וזה, מה עושים? זאת אומרת, איך את רואה את זה נפטר עכשיו? מה, פשוט יולידו עוד אנשים פתאום? עוד עובדים?
אז יש כל מיני עצות ויש כל מיני שיטות. אחד, כל מעסיק משקיע תקציבים הרבה יותר גדולים בגיוס המועמדים שלו, בין אם זה מיתוג המעסיק ואיך אתה... מצטייר עבור מחפשי העבודה שלך.
ואיזה סטנדאפיסט אתה מביא לסרטון גיוס.
נכון, איזה סטנדאפיסט, ולאן נטסת את כולם, ואיזה
מוזיקאים, כן, בזה, נכון.
יש באמת לא מעט השקעה משאבית מטורפת בתוך הרווחה, וזה רק מה שאנחנו רואים, אבל בסוף יש המון סטנדרטים, האם העבודה שלך היברידית, זה הפך להיות ממש מיינסטרים, להגיד שאתה רוצה גם לעבוד מהבית, בעבר זה היה צ'ופר הצ'ופרים, ועכשיו כולם דורשים.
למרות שעכשיו אילון מאסק הולך הפוך. כן, הוא בדרך כלל הראשון שמתווה את זה.
נכון, והשוק אגב מתחיל קצת לעשות תיקון, אנחנו מדבר על התיקון הזה, אבל הם משקיעים המון משאבים בגיוס עובדים, הם משקיעים המון משאבים בגיוון, בדייברסיטי, בלפנות לאנשים שהם לא פנו אליהם לפני. הם משקיעים משאבים בכל מיני תוכניות הכשרה של אפסקילינג וריסקילינג, לקחת אנשים, להעביר אותם בוטקמפים, תוכניות הכשרה ולשלב אותם בתוך הארגון, והם משמרים את העובדים שלהם ומביאים, יש דבר כזה שכך חבר מביא חבר, זה להיט, כל מיני מסיבות לינקדאין למיניהם, הם משקיעים המון משאבים בלהביא את החברים, כי יכולת הניבוי של להביא את החבר שלך, אם אתה מוצלח, היא מאוד מאוד גבוהה, וכן, ולוודא שאנשים שבעי רצון בתוך העבודה שלהם.
אוקיי, ומה אתה אומר, עופר, ברמה הכלכלית? אתה רואה עכשיו חברות משקיעות יותר מעבר למה שהן משקיעות גם ככה, או שיתחילו פה אולי חברות להתמזג בכלל, להתפרק? מה יקרה בסוף?
לא, אני אגיד לך, אנחנו כרגע בשוק של עובדים, כי כמו שאמרנו, שיעור האבטלה מאוד מאוד נמוך, ויש דרישה וביקוש וזה, אבל משהו קורה, שימי לב, הריביות עולות, מתחילים לדבר עליה אתה, שיעור האבטלה יעלה, בוודאות יעלה. בשנתיים הקרובות. טוב, מה זה?
אבל מי זה האנשים האלה? זה אנשים מפוטרים או אנשים שפתאום החליטו?
תראה, אנחנו ברמה הכי נמוכה שיש של שיעור האבטלה. שיעור האבטלה יעלה כי הכלכלה תהיה איטית יותר.
כן.
ואז משוק של עובדים, שכל עובד יכול להגיד, תן לי תוספת של זה או שאני הולך למתחרה, אז זה ישתנה. ואנחנו נראה יותר כוח חוזר למעסיקים, ולכן החברות יצטרכו להציע פחות ולא יותר בשנתיים הבאות, לדעתי.
אנחנו נראה את זה, למה אני כבר אחרי כל הפרק הזה אמרתי, אולי אני אלך לסייבר בחזרה, אולי אני אשב שם קצת.
תחכי עוד רגע, תחכי
לא
עוד רגע.
לא יודעת, ההייטק כל כך קורץ לי, אנחנו עוד רוצים לעשות זה. כן?
כן.
יש לי קצת, טוב, בסדר, משרה חלקית, משרת סטודנט, אם מישהו מחפש במקרה בקרית.
אמרת משרה חלקית, אבל תדעי, באמת יש המון 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 עובדים במשרה חלקית, זה נהיה מכה בשנים האחרונות.
זה לא טוב?
אז אני לא יודע.
ההפך, במקום לבוא 8 שעות ולהתמזמז עכשיו שעתיים אתה עובד סך הכל, אתה בא ל3 שעות מרוכזות, 4 שעות ככה, נותן עבודה.
השאלה אם הם עושים את זה מרצונם או לא. אם הם בחרו, באו למעסיק, אמרו, אני רוצה לעבוד חצי משרה, סבבה, הכי טוב שיש.
אוקיי.
אבל אם המעסיק אומר להם, תשמעו, אני לא יודע מה יהיה המצב בעתיד, ואני לוקח אותך רק לעבוד חצי משרה עכשיו. אז זה תקיעות.
ברור, ברור. אבל אז זה אומר שאתה צריך ללכת לחפש עוד חצי משרה במקום אחר כדי להשלים, וזה יכול להיות צוות.
או שלא, ואז אנשים נמצאים בתת... תת העסקה, בדיוק.
מהניסיון שלי, אגב, זה בא בהלימה, החצי משרה ביחד עם העובדים. יש עכשיו ניסוי מדהים, אגב, בארצות הברית.
סליחה שאני כותב אותך, זה באמת בעיה יותר של נשים.
גם, וגם הרבה פעמים זו דרישה יותר גבוהה של נשים או של הורים, יש משרות הורים, אנחנו רואים הורים שרוצים באמת להוריד באחוזי המשרה, כדי להיות מסוגלים להיות יותר פעילים בבית, אבל יש עכשיו פיילוט מדהים בארצות הברית, שבודק 4 ימי עבודה, שהם ארגונים גדולים שנכנסו, זה מדובר לא מעט לאחרונה, והולכים לראות איך הולך להיות ב4 ימי עבודה, אז יכול מאוד להיות שבעתיד הרחוק רחוק, כי אצלנו, כמו שאמרנו, עם כל הפסט פורוורד, שינויים עדיין מחלחלים, ואנחנו ישראלים וכולי, אבל יכול להיות שנראה את זה...
זה מדהים שזה באמת בשוק העסקי, כי אם אנחנו מסתכלים על השוק הממשלתי, למשל בצרפת, הרבה זמן כבר עובדים הממשלה, עובדת 4 ימים בשבוע, וזה דווקא חיובי, אם הרגולטור עובד יום אחד פחות, זה דווקא טוב לכולנו.
בכלל זה חיובי להיות עובד בצרפת, יש להם תנאים והגנות היוצאות דופן.
זה נחשב משהו מוצלח לפחות שם.
נכון, אז אנחנו רואים את זה בארצות הברית, ואנחנו רואים גם, עוד פעם, אנחנו רואים את זה גם מגיע, יש ניסויים גם בארץ, תנועה כזאת של The Six Hour Movement, וגם מנסים לקצר את השבוע.
כן, השאלה אם אתה מקצר את השבוע ושאר ימים אתה לא מגיע הביתה לפני 8 בערב, או שאתה מקצר את השבוע ומקצר את השבוע?
אז דווקא מדברים על זה שכשאתה עובד פחות אתה יעיל יותר, ויש לך משאבית יותר, פחות זמן לעשות את הדברים שלך, ומחקרים דווקא מראים הצלחה בעמידה ביעדים וסביעות רצון, כל הנושא של well-being, מאוד מאוד טוב. מחקרים דווקא בעד.
רגע, שנייה, אנשים שעוברים ל4 ימי עבודה, סליחה, הם בעצם עושים 80% משרה ומקבלים 80% שכר?
לא, 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 מקבלים משכורת, כמו משכורת רגילה, מלאה.
שווה.
אבל היעדים שלהם לא משתנים, ואז יש לך פחות זמן להביא את היעדים העסקיים שלך, ודווקא יש לו מעט מחקרים שמראים גם הצלחה בלהביא את התפוקות העסקיות, וגם בסביבות הרצון של העובד.
זה נושא מעניין.
זה שוק העבודה, סליחה, מפוצץ באבטלה סמויה, אנשים שכל היום יושבים מול הקפה עם הוויינט.
בדיוק.
שותים וויינט, רואים קפה. נמאס, חבר'ה, תפסיקו עם זה. תעשו עבודה באמת, די. וכן, אולי באמת המעסיקים טיפל אתכם לשחרר. השאלה היא אם הממשלה באמת, נגיד, יכולה איכשהו לתרום בלאושש את שוק הכלכלה שאופר רואה שתכף הולך, שוק התעסוקה, סליחה, שאופר רואה שתכף הולך ליפול.
שמי, הממשלה כרגע עסוקה בבחירות שוב פעם. וקשה לראות איך הם מנהלים מדיניות שאתה עושה 5 בחירות ב4 שנים, אני לא יודע. איך אתה מוביל מדיניות? איך אתה מוביל בכלל איזה קו?
מקיצור, מערב פרוע.
אני חושב שלפחות כרגע הממשלה היא לא מי שיפתור לנו את הבעיה הזאת.
רק יוסיף, אם כבר.
היה איזה ציוץ כזה שאמרו, במקום להשקיע כל כך הרבה כסף על בחירות נוספות, שקחו את כולנו לאיזה טיול במלדיבים, מגיע לנו, לא?
כל המדינה.
כל המדינה. כל המדינה. כן, זה נראה לי... ניתוב משאבים נבון.
מגניב. טוב, בסדר, אני מרגישה שממש כיסינו פה המון, אני ממש עשית לי חשק להצטרף להייטק מחדש. אני לא מאמינה.
יאללה. בחצי משרה.
אמרנו שנדבר על הייטק באמת כמו שצריך, ופרק הבא נעשה פרק שלם על הייטק, נחקור לעומק באמת מה הולך שם.
מדהים.
יאללה, בסדר. יאללה.
יאללה, ביי.
ביי ביי.
ביי.